אנחנו ממשיכים בחובת התלמידים, בשיח עם המלמדים, עמוד י"ח. אמרנו שבדור שלנו, הוא אומר לפני 100 שנה, הילד מתחיל להרגיש את עצמו עצמאי הרבה יותר מוקדם, ובגלל זה עוד יותר חשוב ההגדרה הזו, חנוך לנער על פי דרכו, כי הוא כבר משוכנע שהוא יודע מהי דרכו, צריך לעבוד יחד איתו. כי לאל דיברנו, עמוד י"ח, כי לאל דיברנו, שכל נפש ילד ישראל אוצר של קדושה הוא, רק שצריכים לדעת איך לפעול בו. וגם בעניין הזה, הן אמת שאישיותו של הילד הישראלי נתאבק ברוח המהלך בין כל נערי העולם להתגבל ולהתגלות בעודו בוסר, אבל איזה אישיות נתגבל ויצא לחוץ, זה לא אישיות ישראלית. הוא אומר, זה נכון, יש בחינה שהוא תופס את האווירה הכוללת של אני יודע מה אני רוצה כבר בגיל צעיר, אבל גם מה שיוצא במצב כזה, זה עדיין נשמה יהודית שבעצם מדברת, וצריך להבחין בזה. וצריכים אנו להכיש, להרכין את עצמנו לאישיותו. אז אם זה מה שבא לידי ביטוי, אנחנו צריכים להתכופף, להתאים את עצמנו לאישיות שבאה לידי ביטוי, לאחוז אותו ולפעול בו לקדושה, תרם נתהפך לנו לאויב. צריך לדעת שיש לנו תפקיד לעשות פה, ואנחנו צריכים לעורר אותו לקדושה לפני שיש לו הזדמנות להתעורר, לסנוע את הדרך שאנחנו מייצגים. ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, שצריך לדעת שזה בדיוק איפה שאנחנו עומדים. בין בחירה להיות קדוש ללהיות אויב. זאת אומרת, הדרך האמצע היא נדירה. עם משה רבינו, כל הנביאים וכל הצדיקים הרכינו את עצמם מגודל מדרגת צדקתם אלינו, אף לצורכי גופנו. האם לא נחטא אנו אם נזניח אותם ולא נרכין את עצמנו לכל אחד לחנכו על פי דרכו, בעודו עומד על הפרק, אם להיות עבד נאמן לשם או חס ושלום פושע ישראל? אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לעיסוקיו ולעזור לו לכוון אותו מתוך איפה שהוא נמצא. צריכים אנו להרכין את עצמנו אליו ולדבר כלשונו. כמעט להתהפך אז לילד, ולדבר עמו כדעתו וכערכו. וזה דבר שלוקח המון זמן ללמוד. זאת אומרת, ההורה בתחילת דרכו בכלל לא יודע לעשות את זה. נכון. זה לוקח זמן ללמוד את זה, אבל באמת יש איזושהי סתירה שכל הזמן, במיוחד עם הילד הבכור, ההורה רק קולט שהוא ילד, כמו פתאום יש איזשהו ברק שהוא שם, היי, הוא ילד. כי לאורך כל הזמן הילד נהיה בן 5, אז כבר זה נראה להורי שזה ילד גדול. בן 7, וואו, בכלל בן 7, בן 9, איזה ילד גדול. הוא בן 12, הוא בר מצווה, הוא כבר עוד רגע חתן. במיוחד עם הגדול, אז להורי מאוד קשה לקלוט מה זה ילד. אבל האמת שילד צריך את שניהם, הוא צריך להרגיש שמכבדים אותו. לכבד אותו זה לא אומר שאני שומע בקולו, זה אומר שאני מתחשב בו, ואני מתייחס אליו, ואני שומע את מה שיש לו לומר. אני לא שולל אותו על הסף. אני אספר לכם על אחד שהיה גדול הדור, והילדה הקטנה באה אליו ואומרת לו, אבא, אתה רשע. אז מה הוא אמור לעשות? לתת לה סתירה? לא ככה מדברים עם אבא? הוא מקשיב בקולה. קוראים לו אמרם, קוראים לו מרים. מרים באה ואומרת לו, אתה יותר רשע מפרו הרשע. ואבא שלה שומע בקולה. זאת אומרת, היא אומרת לו, הרי פרעה גזר רק על הזכרים, אתה גזרת גם על הזכרים ועל הנקבות, ולמרות שהוא גדול הדור, אדם למעלה מגיל 100, הילדה הזאת בת 4-5, מחלוקת בין המדרשים, היא הייתה בת 2 ובת 4, האבא מקשיב למה שהיא אומרת, ואומר לה, בעצם את צודקת, קיבלתי. מה זה? הוא בן 100? הוא למעלה מגיל 100? אני חושב שיש פה איזון. זאת אומרת, מצד אחד אני חושב שהתגובה הראשונה היא למה אתה חושב שאני טיפש? אז בהמשך אפשר לומר לילד, אני חושב שזו לא צורה לדבר עם אבא, אני חושב שזו לא דרך ארץ, אבל אני כן חושב ששווה לשאול למה נראה לך, למה אתה חושב ככה? אני הראיתי לילדים שלי היום פרי שהיה בו סימן נגיעות. אז אחד מהילדים אמר לי, אבל אבא, מקודם ראיתי אותך אוכל מהפרי, אם ראית סימן נגיעות, למה אכלת מהפרי? אז שמחתי עם השאלה. היה יותר מפריע לי אם הוא היה מסתובב עם השאלה ולא שואל אותי. אמרתי לו, אם שמת לב, לפני, אני לקחתי בדיוק את הקצה של הפרי, איפה שאפשר לראות טוב טוב אם יש שם תולעים, ואת השאר, איפה שמאוד קשה לזהות, אני באמת זרקתי את כל השאר. אז הוא אמר לי, נכון, ראיתי שאתה זורק את רוב הפרי ואוכל כמעט כלום. אמרת לו, נכון, כי יש חלק אחד מהפרי שאפשר לראות שהתולעים לא הגיעו אליו. אותו בדקתי, את השאר, אי אפשר, אולי אפשר, אני לא מרגיש שאני סומך על עצמי לבדוק, אז לא אכלתי את השאר. אבל יש לו שאלה, אני מאוד שמח שהוא שואל. אני לא אומר, מה אתה מקשה לה, אתה באמת חושב שאני אוכל משהו לא קשר? לא, שאלת, טוב מאוד, בסדר, בוא נבין. אז קודם כל, הכבוד הבסיסי שאני נותן לילד, זה שאני מוכן לשמוע אותו, ממילא הוא מוכן לדבר. וזה לא אומר שהוא קובע. אבל אז יש את הצד השני, שאני צריך לזכור שהוא ילד. ואם הוא ילד, זה אומר שיכול להיות שהוא ינסה לדחוף לכיוונים שלא טובים לו, וודאי שהוא בונה עליי לכוון אותו, ולא לאפשר לו להגיע לכל שטות שבעולם. איזון, זה איזון מאוד קשה. ולדעת לדבר עם ילד, זה גם עם ילד בן 13. מצד אחד לכבד, מצד שני לכוון. מצד אחד אני מוכן לשמוע מה שאתה אומר, מצד שני זה לא אומר שאתה תקווה. זה איזון מאוד קשה. ומה שקורה זה שוב, בכל גיל ההורה שוב ושוב מרגיש, תודה, שהילד גדול. זאת אומרת, לוקח הרבה זמן ומיומנות להתרגל לזה שהילד הוא לא גדול. אני משווה את הצורה שאני מדבר עם התינוקות היום, לאיך שדיברתי איתן לפני 13 שנה. זה עולם, זה הבדל שמיים בארץ. זאת אומרת, היום אני מבין שתינוק צריך שימו לו גגה גוגו. אז אולי הבנתי את זה שכלית, אבל מעשית יש תמונות שאני משקיב את משה יהודה כתינוק, ואני מקריא לו משניות. אני אמרתי, מה זה משנה מה הוא שומע על רבי יהושע בן חנניה, כתוב אשרי יולדתו, אז שיננתי משניות. יש תמונה שאני מסתובב איתו כמו תינוק, זאת אומרת, הוא היה בן חודשיים שלוש, ואני משניות, אני משנה משניות. אוקיי? היום אני יותר מבין מה, איזה צלילים משפיעים, איך זה משפיע על הילד. אבל זה בכל גיל. אני אתן דוגמה של הילד בגיל חודשיים, הדוגמה היא גם על הילד בגיל 13. כן. הוא מדבר על כך שאנחנו מנסים לעזור לו ללכת לכיוון קדוש. אנחנו לא נקבע לו דרך. ילד הוא אדם עצמי, יש לו בחירה חופשית. אבל אנחנו יכולים לעזור לו ללכת בכיוון. איך אנחנו עוזרים לו? אז נדבר על זה בהרחבה, אבל קודם אני רוצה להרחיב על הנקודה שהוא אמר לרדת לרמה של הילד. זה אומר לשחק איתו את המשחקים שלו. זה יכול להיות שלהורה מאוד מתחשק שהוא ישחק שחמט, אבל אם אותו מעניין דמקה, אז תשחק דמקה. ואם אותו מעניין ללכת שחק כדורגל, אז תשחק כדורגל. אני במקרה שיחקתי כדורגל. בתיכון הייתי ראש הליגה של כדורגל בתיכון שלנו. ממש שיחקתי הרבה כדורגל. מה לעשות, הילדים שלי לא אוהבים כדורגל. ניסיתי. מה לא עשיתי? אמרתי, בואו, אני אשחק, אני אלמד אתכם. לא מעניין אותה. גם אמרו, אז אני משחק איתם, את התופסת, את הנדנד, את מה שמעניין אותם. הם קובעים, לא אני קובע. לרדת למדרגה שלו, זה אומר, אני צריך לדעת מה מעניין אותו ולהיות איתו שם. זאת אומרת, ובין הזמנים, אם מה שמעניין אותם זה לעשות מדורה, זה לעשות מדורה. אם מה שמעניין אותם זה לבנות, מה שקוראים מחנה, זה לבנות מחנה. אני לא צריך להיות איתם כל רגע שהם בונים. אני צריך בגדול להיות שותף איתם. אני איתם, הם מרגישים שכשהם צריכים אותי אני איתם, ואני מוכן לשב ולנהל איתם דיון של שעה על איך בונים מחנה. בסדר, זה מה שמעניין אותם, בסדר, אז על זה נדבר. שבת אחר צהריים אני מנסה לשבת עם הילדים בעולם שלהם. זאת אומרת, אני מנסה לקחת שעה, אם מה שמעניין אותם זה שחמט, זה הבובות, זה השכינה שמעצבנת, זה לא משנה. להיות איתם בעולם שלהם. זה אומר להרכין את עצמנו. הגמרא אומרת, אשתך גוצה, אם אשתך נמוכה, הרכין עצמך. אז תתכופף ותדבר איתה. אל תאמר לתעלי על כיסא. תתכופף. אז זה משל. אז אני אמרו, אם מה שמעניין אותה זה לדבר על הבגדים, אז תדבר איתה על הבגדים. מה שמעניין אותה זה לדבר על דברים שבכלל לא מעניינים אותך, אז מה? תתכופף, תדבר איתה על מה שמעניין אותה. אני חוזר לפה. בחינוך ילדים זה קשה. אני טוען שבן אדם צריך לנוח ביום שישי. כי מטבע הדברים הוא נכנס לליל שבת, הוא מוכן להירדם. כמה אנשים נרדמים בשולחן שבת? ואז מתי נדבר עם הילדים? הילד לא מדבר כשלי מתחשק שהוא ידבר. הוא מדבר כשלא מתחשק לדבר. אני יכול לנסות 1,000 פעמים להתחיל איתו שיחה, והוא לא יתחיל. ואז פתאום הוא שופע, ואני כבר רוצה לישון. אז מה? אז עכשיו אני צריך להיות מוכן לדבר איתו. כי עכשיו הוא מוכן לדבר. הוא, היא. זה נכון שהרבה פעמים הם מוכנים לדבר כשהם צריכים ללכת לישון. דווקא אז פתאום השיחה קולחת. בסדר, זה גם נושא, זה גם בסדר. לפעמים זה גם בסדר. אז אני אומר, אני לא מרגיש שזה בסדר שאני מהבימה אומר לציבור, אתם מוזמנים להירדם. אבל במכון מאיר אני אומר שבעיניי אדם שעל ידי שהוא ישן בדרשה שלי, אני אומר את זה בלי הסדר, על ידי שהוא ישן בדרשה, הוא יוכל לנהל את השולחן שבת יותר טוב, חושב שיותר חשוב שהוא ישן. אני לא יכול לומר את זה, זה לא חינוכי שאני אומר את זה, אבל האמת, התפקיד של האדם כהורה בבית הוא הרבה יותר חשוב. אני מנסה שבדרשה יהיה חומר שיעזור לו בבית, אבל זה לא משנה. יותר חשוב שהוא יהיה ער, שהוא יהיה עם המשפחה, שהוא יהיה עם הילדים. אז חכם עיניו בראשו, שילך לישון כמו בן אדם ליל חמישי, שינוח ביום שישי, שימצא את הדרך. אני מעביר שיעור בליל חמישי, לפעמים עד 1-2 לפנות בוקר. יום שישי בבוקר אני מלמד שוב. אין לי כמעט זמן לישון. אז זה אומר שבתכנון שלי של יום חמישי, אני ישן עוד 3-4 שעות במהלך היום, כדי שאני אגיע לליל שבת עם כוחות. זאת אומרת, לקח לי זמן לקלוט ש... אני צריך להתכונן ליום שישי בלילה ביום חמישי בבוקר, כי לא יהיה לי עוד הזדמנות בעצם לישון. לא יהיה לי זמן אחר להשלים את השעות האלה. אבל זה צריך להיות חלק מהמחשבה. אני לפעמים חוזר הביתה בליל שבת, מיד אחרי קידוש והמוציא, לוקח כוס קפה. כי אני צריך להחזיק מעמד עם הילדים. אבל זה התפקיד הכי חשוב שלי. זה יותר חשוב מכל השעה. זאת אומרת, כל התפקידים החינוכיים האחרים, למרות שאני עוסק בחינוך, לא מתקרבים לאחריות הזו. זו אחריות. וזה אומר לשבת בסבלנות איתם בבוץ שלהם, מה שמעניין אותם, אם זה הלגו, אם זה המשחקים האחרים. אני מנסה ללמוד מהם איך הם משחקים, אני אפילו לא זוכר את השמות של המשחקים שיש להם, אבל אני מנסה ללמוד, כי אני רוצה להיות איתם, להבין על מה הם מדברים. נגיע לפורים. יש הורים שמאוד שמחים שהילדים ילכו וישתקרו אצל השכן, אצל החבר, זה טעות תהומית. עדיף שהם יהיו צריכה בבית, אני לא יודע מותר לומר מי אמר לי את זה, אבל אישה אחת פעם אמרה לי, אני כל פורים מנהלת אצלי בבית, כל פורים יוצאת עם נזק. פעם חלון שבור, פעם כיסא שבור, הקהל כל הרצפה, אבל אני יודעת בדיוק מה קורה בפורים. הילד שלי לא לוקח סמים, כל החבר'ה שלו אצלי בבית, אני רואה מה הולך. אז אני מתמודדת, לא קל לי. אני יוצאת עם נזק כל שנה שכמה מאות שקלים. לא משנה, זה נזק קטן, לעומת הנזק שעלול להיות, אם כולם משתקרים בבית אחר ואין לי מושג איפה הם. אז הם משתקרים אצלי בבית. זו הסתכלות נכונה חינוכית. זה משומר, תרד למדרגה של הילד. הדרישה מאיתנו חינוכית זה להיות איפה שהוא. אני לא אוכל להביא אותו למקום שאני. אני צריך לרדת אליו. עם כל זה אני מנסה מתוך זה לכוון אותו לכיוונים קדושים. איך מכוונים אותו לכיוונים קדושים? אז מאחר והילד מאוד חשוב לו להראות את עצמיותו, אז יש ילד שרוצה ללך להתפלל ותיקין. לא הולך איתך. אני, בסדר, כל הכבוד, לך ותיקין, אתה צדיק. זאת אומרת, נכון, זה מאוד חשוב שההורי וילד יתפללו יחד, אז לפעמים זה אומר שעדיף שההורי ילך להתפלל עם הילד. יש ילד שאומר, אתה לא מתפלל כמסורת אבות. אני יודע, אני כילד, הייתי הולך למניין היקים. הייתי אומר לאבא שלי, אנחנו יקים. אז אני הולך למניין של היקים. אני יותר צדיק, כאילו אני לא אומר את המילים אליו, זה בעצם ההצרה. בסדר? אז אני אומר, יש מציאות שילד מנסה למרוד בכיוונים של קדושה, טוב מאוד. צריך פה להקטין קצת את האגו של עצמנו, ולתת לו להרגיש שהוא מצליח. הרי אם הוא ירגיש שהוא מצליח בתחום התורה והמצוות, אם הוא ירגיש שהוא צדיק, אז הוא ימשיך להתפתח שם. נכון, זה מתחיל מתוך שקר, זה מתחיל מתוך גאווה, אבל זה לא משנה. זה מה שחזל אמרו מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל אם אני אבוא ואני אומר לו, תשמע, אתה הולך למניין ההוא, אבל אתה לא שמת לב ש, ויש סיבה שאני עושה כך, אז אני מנסה להראות לו למה אני בכל זאת שווה. אבל מה עשיתי? הוצאתי לו את האוויר מהמפרשים, אני צריך להפך להכניס לו אוויר למפרשים. ופה זה אחד מהמפתחות, כשאנחנו מדברים על להצית את הקדושה, את הלהבה של קדושה, צריך למצוא את הנקודות שהילד יכול מאוד מאוד להצליח ולהיות מוצלח בהם. אני אסיים עם סיפור שיושב אצלי. סיפור שאני נכשלתי. זאת אומרת, אני כל הזמן מנסה להכניס למוח שלי שפעם הבאה אני צריך לעשות את זה יותר טוב. ישבנו פה מוצאי שבת, אתה לא היית פה, הגיעה אישה לעזרת נשים, והורידה את המחיצה מאחורי המחיצה הזו. זאת אומרת, יש את המחיצה הרשת, יש את הווילון מאחורי זה. אז היא הורידה את הווילון. אז מישהו שיושב שם ביקש ממנה להחזיר את הווילון, אז היא ענתה לו מאוד לא יפה. לא הסכימה. אז באו אליי, וזה, יש לי ממש דקה בין סוף השיעור לתחילת ערבית. אין לי הרבה זמן. באו אליי ושאלו אותי אם אני מוכן לדבר עם האישה, כי היא לא מוכנה. אז הלכתי לעזרת נשים, וזו אישה שאני לא מכיר. אז שאלתי אותה, אמרת לה, תראה, אנחנו כבר זמנו מחיצות קבועות. האם זה מפריע לך? אז היא אומרת לי, מה זה משנה? יש את המחיצה האחרת פה. אז אמרתי לה, אני מבין, אבל אנחנו בבקנס שלנו, אנחנו נוהגים שבכל זאת לשים את המחיצה האחרת פה. אז חשבתי שעניתי לה בעדינות. היא כעסה, סגרה את הסידור, שמה את המחיצה חזרה ועזבה את הבקנס. עכשיו, למה אני אומר טעיתי? כי הרי היא הייתה אישה היחידה בעזרת נשים. הגישה החינוכית, אחר כך, כאילו, אחר מעשה אמרתי לעצמי, הייתי צריך, נכון, אם אנחנו בוחנים את המציאות, מי צדק ומי טעה, היא טעה ואני צדקתי. מה זה החוצפה? מי היא אורחת פה? יש לה זכות לעשות שינויים בבקנסת? מבחינה טכנית לא טעיתי, אבל מבחינה חינוכית טעיתי. כי מבחינה חינוכית, הייתי צריך לגשת אליה ולומר לה, אני כל כך שמח שבא, תראי, אין עוד אישה פה. את האישה העיקרית, את העזרת נשים. אם אתה מתחיל לדבר עם בן אדם, מתוך זה שאתה מחזק את הטוב שבו, אז אתה כבר יכול לנסות לנתב אותו. אם אתה רק בא כי לי יש בעיה, שאת עושה לי פרצה פה בבית כנסת, שזה לא הוגן ולא הגיוני שתעשי לנו כזה דבר, אז נכון, אני באתי לטפל בבעיה שלי, אבל לא חינכתי אותה. אם אני רוצה לחנך בן אדם, אני צריך קודם כל לבוא, קודם כל לקחת את הנקודה שהוא חזק בה, ולומר לו כל הכבוד עליה. מתוך זה אני יכול להתחיל לנסות לנתב את זה. רק אומר, זה יושב אצלי עמוק, כי בשעת מייסה לא היה לי את החוכמה הזו. אני מנסה לפחות ללמוד זה לפעם הבאה. כן.
יש גבולות יותר נמוך
שאלו אותי פעם, אם ילד רוצה ללכת לעשות עגיל באף, אם הבן של אדם אומר לו שהוא רוצה לעשות עגיל באף, מה הורה צריך לענות? אז אמרתי, הורה צריך לומר לו, בוא נקבע זמן ונלך יחד. אני לא חושב, זאת אומרת, יש גבול, כשאתה מגיע למשהו שהוא איסורים, אז זה גבול. אבל דברים אחרים, אז אומרים לילד, תשמע, יש מקומות שהם לא מספיק נקיים, יש מקומות שהם סכנים, כי הם משתמשים באותם מחתים לכל אחד. בוא נלך, נבחר מקום נכון יחד. אבל אני איתך, מתוך זה שאני איתך, אני יכול לעזור לך. אם אני לא איתך, אין לנו דיבור. אם סגרתי את הדלת, אין לנו דיבור. אני צריך לשמור את הדיבור, מתוך זה שיש לי דיבור, אני יכול לנתב. אם אין לי דיבור, אז בסדר, אז אני בעצם הפקעתי את האחריות שלי. התקשר לאדם שבת משפחתו הלכה עם ערבי. שאל אותי, הוא רוצה לנדות אותה. אמרתי לו, אסור לך. מה זאת אומרת לנדות אותה? היא לא בסדר, אבל אם אתה מנדה אותה, אז אתה סוגר את הדלת אחרי עם הערבי. היום היא כבר לא עם הערבי. אני ליליתי אותו כל הדרך, והיום היא כבר לא עם הערבי. אבל הוא בא אליי, זאת אומרת, הוא דפק בדלת, מישהו מהיישוב, כשהוא היה מוכן לומר לה, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אוקיי, לא, זה לא דרך. אז אתה שואל אותי, יש גבול? לא בטוח שיש גבול. לפעמים יש שיקולים אחרים, יש שיקולים של משפחה שלמה, שאני לא יכול לתת לילד אחד למשוך את כל המשפחה, להשפיע על ילדים אחרים, זה שיקול אחר. אבל בגדול, האחריות שלי כמחנך, אני לא בטוח שיש גבול. זאת אומרת, שוב, בתחום האסור, לפעמים יהיה גבול שאני לא יכול לחצות אותו. לפעמים.